הגמרא אומרת ככה, קמצא בר קמצא חרבה ירושלים. שקא דריספק חרוב ביתר, תרנגולתא חריב צור מלכה. בעברית. זה כותרת לשלוש סיפורים שהגמרא תספר. למה חרבה ירושלים, למה חרבה ביתר, ולמה חרב מקום שנקרא הר המלך. הסיפור הראשון הוא שקמצא בר קמצא חרבה ירושלים. שהיה איש אחד שאוהבו היה קמצא וצונו היה בר קמצא. אתם מכירות, נכון? כולם? והוא שלח הזמנה לסעודה, כנראה חתונה או משהו כזה, לקמצא, בטעות זה הגיע לבר קמצא. הוא מאוד התפלא, אבל אמר, יאללה, נגיע. הוא הגיע, וזה היה בטעות, אז בעל הבית אמר לו, החוצה. הוא מאוד התבייש, הוא אמר לו, אני שואל את המנה שלי החוצה, אני אשלם חצי החוצה, אני אשלם את כל הסעודה. מסעודת חתונה זה עשרות אלפי שקלים. אבל הוא לא הסכים, כנראה הייתה סינה מאוד עמוקה, אמר לו, החוצה. והוא שמע את זה, הוא בוזה כל כך, הוא אמר, מדאבו תמן רבנן, ולא כמה איכו בא, כוונה, היו שם כל כך הרבה רבנים, ואף אחד לא מכרס, זאת אומרת, אף אחד לא אמר מילה לכבודי, אני הולך להלשין. הוא הלך לקיסר, ולא נספר את כל הסיפור, כי אין לנו הרבה זמן, הוא הלך לקיסר, וגרמנו לחשוב שיש מרד ביהודים, וכך התחיל המרד הגדול, שבסופו של דבר נחרב בית המקדש השני, וכל כך הרבה יהודים נרצחו, והגלות, ועד היום אנחנו סובלים מזה. בסדר, זה הסיפור הראשון. הסיפור השני, שעל תרנגולת ותרנגולת נחרב מקום ששמו הר המלך. הר המלך כנראה זה היום באזור רמאללה. בסדר, רמאללה זה הר, רמת האלוקים. זה מקום מצפון ירושלים, שהגמרא מספרת שם סיפורים מופלאים על כמות האנשים שהייתה שם. זה היה משפחות ענקיות. הגמרא הם מספרים אסטרונומיים שהם קצת מוגזמים, וכל משפחה היה בה המון המון, כולם משפחות מרובות ילדים, והיה להם מנהג בחתונות שהם היו מוציאים לפני החתן והכלה תרנגול ותרנגולת, והם היו אומרים שתזכו לפרות ולרבות, כמו תרנגולת זה סימן לפריות ולרבייה. תגידו, יש פה מישהי שהיא בת של הרב יגאל יהב? יש מישהי פה כזאת? אז בחתונה של ההורים שלך עשו את זה. ככה אני זוכר, תראי אותם. רצו לתקן את החורבן, לבנות. יכולות ללכת בעקבותם. אז זה מה שעושים בחתונה. בחתונה היו מביאים תרנגול ותרנגולת, ו... אבל יכול להיות שאני אינפנטן, זה גם אפשרות סבירה ביותר. שום מה זכור לי. אז איפה הייתי? כן, היו מציעים תרנגול ותרנגולת, וזה סימן של ברכה שאתם תהיו, לא יהיה לה הרבה ילדים כמו הפרוחים של תרנגולת, אבל כל יום ימתי לה ביצה, אבל שיהיה הרבה. ופעם אחת מה קרה שם? פעם אחת הסתובבו שם שני חיילים רומאים, והתרנגולת ברחה מהחופה, והחיילים הרומאים אמרו, וואלה מנגן, עשו מן המנגן, תפסו אותה, ואז האורחים של החתונה רצו אחריהם, ואמרו, הלו, זה תרנגולת. לא, זה תפסנו אותה, לא, וזה, לא, תפסנו אותה. והם לא יכלו לוותר, למה הם לא יכלו לוותר? זאת אומרת, הרומאים היו מאוד תקיפים ודיקטטוריים ואכזריים, והם לא הסכימו שיקחו להם תרנגולת. אבל אנשי החתונה לא יכלו לוותר, כי זה לא תרנגולת רגילה. זה תרנגולת שהיא מיוחדת, תרנגולת שהיא תפילה. מה זה התרנגולת שהוציאו בחופה? זה תפילה כזאת, זה תפילה שהם יזכו... שהזוג הזה יזכה שתהיה למשפחה ברוכת ילדים. אז תם תרנגולת הם לא פותחים בקרב, הלכו מכות ולא ויתרו ומלחמות, לא יודעים איך מתחילים, לא יודעים איך גומרים, בסופו של דבר התפתח קרב, התפתח והחמיר והסתבך והסתבך! עד שהושמד כל המקום הזה שקוראים לו צור מלכה. כשהגמרא מספר את זה, זה אומר שם איזה מין, מין אחד זה כופר, הוא אומר, מה פתאום, אני הייתי שם, הגמרא אומרת שיש שם מיליונים, מיליונים, מיליונים. הגמרא אומרת, מה פתאום, אני הייתי שם וראיתי ש-60 מיליון, את אותה כמות של אנשים שיש שם קנים, קני סוף, אי אפשר לשתול שם כל כך הרבה. אז איך זה יכול להיות שיש שם כל כך הרבה תושבים? אז הגמרא אומרת שקוראים להיות ישראל ארץ הצבי. מה זה ארץ הצבי? שצבי, האור שלו מאוד מתוח עליו. וכשמפשיטים את האור מהצבי, אז הוא מתכווץ והוא נראה כזה קטן. זאת אומרת, אין מצב שצבי כזה גדול נכנס לאור כזה קטן. אז ככה ארץ ישראל, בזמן שיושביה עליה, היא גדלה, היא מתמתחת. וכשאין יושביה עליה, היא מתכווצת, נהיית קטנה. עכשיו, הסיפור השלישי הוא סיפור על תורמה, על ביתר. ביתר, אתם יודעים את זה, זה מדרום לירושלים, תורמה כאן מצפון, ביתר היא מדרום לירושלים. והמנהג במקום הזה היה שכשנולד תינוק היו שותלים ארז, הייתה חורשה מיוחדת שותלים ארז, וכשהייתה נולדת תינוקת היו נוטעים עץ נשי כזה, אני לא זוכר בדיוק, לא יודע להזכיר לזהות אותו. תחשבו אתם איזה עץ מבטא תכונות נשיות, אולי לא משנה. וכשהם היו מתחתנים, הזוג הזה, אז היו קורטים את העץ, העץ הזה כבר גדל 15-20 שנה, היו קורטים את שני העצים, מהעצים האלה היו עושים את החופה שלהם, של החתן והכלה. ופעם אחת עברה בת קיסר באזור הזה ונשבר לה השקה דריספק. שקה דריספק זה הייצול של העגלה. השאסי של האוטו, אם אתם יודעות מה זה. זה המקל, המוט המרכזי, שסוחב את כל המשקל של העגלה עליו. זה מוט מאוד מאוד רמאי, זה לא ענף אחד רגיל לסכן את זה. אז הם חיפשו, החבר'ה הרומאים חיפשו באזור, ופתאום הם הגיעו לחורשה הזאת, וחורש הם עצים מאוד מאוד מסיביים, אז הם קרטו את אחד העצים, ניסו לכרות כדי לתקן את העגלה. אבל בני ביתר לא יכלו לסבול את זה, למה? כי זה לא סתם עץ, זה התפילה שלהם. אני מסביר למה זה התפילה שלהם. זה הדבר הכי חשוב בחיים שלהם, זה עץ מיוחד במינו, והם לא יכלו לוותר על העץ הזה. אבל גם הרומאים אמרו, מה העץ? מה אתם רוצים בעוד? נשלם לכם כסף. והם לא הסכימו! והתחילה התקדשות והתחילה מריבה, ומישהו מסר את נפשו, ובסוף חרבה ביתה. אתם יודעים, אחד הסיבות לצום תשעה באב, יש חמש סיבות לצום תשעה באב, אחד מהם זה יום נפילת ביתר. בר כוכבא כנראה נהרג בתשעה באב במרד של רבי עקיבא. אז בואו נראה מה מסופר פה. מסופר פה שלושה סיפורים. הסיפור הראשון הוא למה חרבה ירושלים? מה התשובה? התשובה היא שנאת חינם, נכון? כולם יודעים שבית המקדש הראשון נקרא בגלל שנאת חינם. זאת אומרת, חז"ל יכולים להגיד את המילים שנאת חינם. אפשר להגיד את זה במילה, בכותרת. ואפשר לספר סיפור, שאם את מלומדת את הסיפור, מקשבה לסיפור, את מבינה מה זה שנאת חינם, נכון? את קולטת את הקטע. סיפור זה דרך אחרת, במקום להגיד מילים, סיסמאות, אז את חודרת לעומק של מושג מה זה שנאת חינם. בסדר? אז המסקנה היא, כל ילד מבין, אני לא יודע אם היו אנשים כאלה שקראו להם קמצא ובר קמצא, האם הסיפור הזה היסטורית הוא נכון או לא נכון, עובדתי. יכול להיות שחז"ל מתארים את הרעיון המקורי, האם התעודות הרומאיות מגבות ותומכות בסיפור שבא מלשין והציס, יכול להיות שההיסטוריונים יספרו סיפור אחר. אבל הרעיון הוא, קמצא בר קמצא, כל ילדה באמצא יודעת, שנאת חינם, נכון? כן, זה סיפור א', אבל בואו נבדוק את שני הסיפורים השניים. מה אנחנו רוצים להפיק לקחים מהסיפור של טור מלכה והסיפור של ביתר? אז טור מלכה היו להם הרבה ילדים. אתם יודעות, אני אמרתי קודם כל משפחה ברוכת ילדים. לא בכל מקום בעולם קוראים להרבה ילדים ברוכת ילדים. ממש לא. כי הרבה ילדים זה לא פשוט. ממש לא פשוט. למה זה לא פשוט? כי הרבה ילדים זה לקחת את תשומת הלב של אבא ואמא ולחלק את זה ועוד חתיכה, ועוד חתיכה, ועוד חתיכה, ועוד חתיכה. הילד הבכור נולד, אז אבא ואמא הם רק שלו. ואחרי זה בא אח, לוקח לו חצי. אחרי זה בא עוד אח, לוקח עוד שליש. עוד אח, עוד אח, עוד אח. הוא לוקח את תשומת לב, הוא לוקח את האמצעים הכלכליים. פעם ראיתי באיזה ספר הדרכה להורים, שכתוב שם שהורים רוצים לספר לילד שלהם שיש לו אחות חדשה. לבת שלהם שיש לו אחות חדשה. אז אומרים, איזה יופי, תבוא ילדה חדשה והיא תשחק איתך בצעצועים שלך, תהיה תאור בחדר שלך. אז אומרים, בואו נבין מה קורה פה, ככה הם אומרים. זה כמו איש שבא לאשתו ואומר, יש לי הפתעה בשבילך, אני מביא אישה חדשה. היא תתחלק בשמלות שלך, ובתכשיטים שלך, ובחדר שלך, זה לא כל כך מצחיק, אתם יודעות, נכון? ממש לא מצחיק. אז אמרו, גם ילד מגיב ככה, ילד מגיב ככה, אבל איזה יופי, יש לך חדש, למה אתה מצחיק אותו? הוא מאוים, הוא גוזלים לו עוד ילד. אז לא כולם קוראים למשפחות ברוכות ילדים, ברוכות ילדים. אנחנו מחלקים בתשומת לב, באמצעים, לא תמיד יש מספיק כסף. לא תמיד יש מספיק כוח, לא תמיד ילד מקבל בגדים ברוכות ילדים, ולא כולם קונים בגדים חדשים, אתם לא יודעות. יש כאלה ילדים שלוקחים את האחים, את הבגדים של האחים הגדולים שלהם. והם רוצים חדש לפעמים, ולא תמיד הם רוצים דווקא ככה, וכל אחד רוצה חדר לבד. זה לא פשוט לקרוא לזה ברוכות ילדים. יש כאלה שחושבים שהאסון הכי גדול של העולם השלישי זה מה? זה עודף ילודה. עודף ילודה זה סימן לפיגור של מדינה. מדינת ישראל היא מקום ראשון ב-OECD, שמעתי לפני שבוע, בכמה דברים. הדבר הראשון שהיא מקום ראשון זה באחוז הילודה. מדינת ישראל, אחוז הילידה למשפחה זה 3.6 ילדים. אחרינו מקום שני, כמה זה? 2.2. אנחנו בפער אדיר. על שאר המדינות, הממוצע באירופה זה ילד וחצי משפחה. ילד עולה $1,000,000 בערך. תחשבו טוב לפני שאתם ילדות בעזרת השם. כל ילד הלך לכם עוד מיליון. אתם יכולות לעשות עם מיליון הרבה דברים, נכון? להחליף דירה, לצאת לחופשה, להחליף מכונית. לא צריך להשתגע, נכון? אולי מיליון שקל, אני כבר לא זוכר. לא נראה לי שהיו לי $9,000,000. אבל גם 9,000,000 שקל האמת לא היו לי. אז אני לא יודע להסביר. אבל ככה התחזיות, הטבלאות, ככה אומרות. אם את דתית-לאומית, את צריכה לשלם לאולפנה, וזה בכלל, המדרשה, אין מה לדבר שזה הרבה יותר. אבל אולי את מוותרת על חלק מהטיסות, את אומרת. יכול להיות. אבל משפחות ברוכות ילדים זה לא תמיד ברוכות ילדים. זה יודעות שיש מילדות שנולדו וצפו ולא קיבלו תשומת לב, והם היו בחורות, וכשנולד ילד חדש, אז ככה הספר הזה הסביר, שזה כמו אישה חדשה הביתה, ואז הם אמרו, אני כבר לא עושה את הטעות של ההורים שלי, אצלי יהיו שני ילדים אולי, או ילד ושני כלבים אולי, או שני כלבים, זה נורא נחמד כלב, כי א' אפשר למסור אותו לויצו, לא לויצו, לאגודה לצער בעלי חיים. מתי שרוצים לויצו, זה מסובך למסור לוי. זה אפשר, הוא גם תוחלת את החיים שלו כזאת ארוכה, את יודעת, ילדה איתך עד 120. כלב בגיל 15 הוא כבר זקן, סליחה על ההשוואות האלה. אבל מי שגדלה במשפחה מרובת ילדים ולא ברוכת ילדים, אז היא לא תעשה את הטעות הזאת. אני מתכוון שבתור מלכה הייתה איזו תופעה שאפשר לקרוא זה גנטית, ככה החוקרים יגידו, וחזל אומרים ברכה, ברכה אדירה הייתה, ברכה אדירה של שפע ילדים, שפע, 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 המון 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 ילדים. ומה הפלא, אתם יודעות מה הפלא? שכשילדה שגרה בחדר עם עוד 4 אחיות, ילדה שכמעט אף פעם לא הייתה לה שמלה חדשה, כי ילדה שביעית במשפחה והיא מחזרה את הכל, ילדה שאחותה הגיעה והחוקרים אמרו שהיא כמו אישה חדשה שלוקחת לצעצועים, מה היא התפללה בחתונה שלה? מה היא ביקשה? הלוואי שגם לי יהיו הרבה ילדים, זה מה שהיא ביקשה. היא אמרה, הלוואי שהילדים שלי יגדלו כמו שאני גדלתי. זאת אומרת שהשפע של הילדים ב... תור מלכה זה לא כמו ארצות מצוקה, שדבר ראשון שפטרו להם זה לעשות חיסון נגד הבעבועות שחורות, זה עולה 0.5 שקל, אז אפשר לעשות מיליונים, ואז אין תמותת תינוקות, אבל את כל השאר השאירו מאוד נמוך ומאוד מסכן. אז את הנחלה העלובה, שדה האורז העלוב של המשפחה, צריך לחלק עכשיו להרבה יותר פיות. בתור מלכה יכול להיות שהם הפסידו הרבה ברמת החיים הכלכלית, יכול להיות, אבל בתור מלכה היה איזה שפע, איזה ברכה, איזה עבודת השם מיוחדת, שהיה ברור להם שילדים זה שמחה, לא בתור משהו ציני, בתור משהו אמיתי. היה ברור להם שזה אושר וטוב, זה ככה זה נמדד, ככה זה נמדד, בחתונה של ילדה כזאת, שגדלה משפחה כזאת. אם היא בוחרת בדרך הזאת, לא אם היא מסכימה, היא מתפללת. התרנגולות, לא, התרנגולות, כששחררו תרנגולת, תרנגולת בחופה, זה היה רגע קסום, רגע נשגב. זה היה תפקידה. זה היה הלוואי, אלוקים תזכה אותי, הלוואי שהילדים שלי יגדלו כמו שאני גדלתי. זאת אומרת שההורים בתור מלכה היו הורים. לא יודע אם עברו כל מיני סדנאות ולימדו אותם כל מיני שיטות, אבל הם הצליחו בתור מלכה לגבי איזו עוצמה רוחנית כזאת עליונה, לא רק הרבה ילדים, לא רק פיזיולוגית, הם נכנסו לממר. לא, היה פה משהו, איזה ברכת השם, איזה עבודת השם מיוחדת מאוד, שהם הצליחו להנחיל לדורות הבאים את הבריאות הזאת, את הגודל הזה, שהמשפחה היא באמת ברוכה כשהיא עם הרבה ילדים, נכון? אז אחד עולה על השני ונעבו לי את הצעצוע ועכשיו תורי ועכשיו תורפה והוא התחיל, נכון. היה משהו, אווירה נשגבת, השכינה שררה בבתים האלה והילדים ידעו את זה, זה הפלא. דורות על גבי דורות הם הצליחו להעביר את זה הלאה. ואותו דבר בביתר. בביתר הגמרא אומרת שהיו אנשים מאוד מאוד חסונים, מאוד עוצמתיים. כל ילד היה כמו ארז כזה. נראו טוב, תעוזה, עם ביטחון עצמי. וגם הבנות היו בנות מאוד עוצמתיות כאלה, וכשנולד ילד הם שתלו עץ. למה הם שתלו עץ? כי הם הבינו שהעוצמות האלה שלהם זה לא איזה משהו גנטי שיחקרו את ה-DNA, הם הבינו שזה ברכה אלוקית. יודעים משהו, ברכה אלוקית, אנחנו צריכים גם שפע, גם הרבה, וגם איכות. ובתור מלכה, בהר המלך, הברכה האלוקית ששררה להם, גרמה להם לשפע כמותי. ובביתה הברכה האלוקית שהושפעה עליהם גרמה להם לא יודעים לכמות אלא לאיכות. כל אחד היה כזה עוצמתי מאוד, ואנשי ביתר הבינו טוב מאוד שזה לא סתם משהו חיצוני, זה לא בגלל שיש להם חדר כושר, זה אחריות, זה מעט אלוקים. ולכן כל תינוק הם שתלו עץ, וכל תינוק הם שתלו עץ, ומה העץ הזה אמר? העת הזה אמר שאנחנו מבינים שהאדמה הזאת, אדמת ארץ ישראל מצמיחה אותנו. שהאדם עת השדה, זה לא סתם עוצמה. זה כמו עץ ששואב לתוכו ומטעל ומצליח להצמיח מתוך האדמה הזאת את הברכה הזאת. לכן הם לקחו כל כך קשה, גם אנשי תורמלכה וגם אנשי ביתר, לקחו כל כך קשה את ההתקפה הרומאית. מבחינת הרומאים זה תרנגולת, מבחינת הרומאים זה גזע עץ. אבל מבחינת אנשי ביתר ותורמלכה אתם לא מבינים כלום. זה קדוש, זה קדוש. זה הרגע המיוחל. לוקחים את העצים ובונים את הבית. הבית צומח מתוך האדמה, מתוך אדמת ביתר. וגודל, אתם יודעות שלוחמי בר כוכבא באמת היו כאלה? ההיסטוריונים הרומאים שמתארים את המלחמה, הם לא מאמינים. על בר כוכבא עצמו מסופר שהוא קלט אבני בליסטרות בידיו. אבן בליסטרות, ראיתם פעם משהו על המסמה הזה? משהו כמו סלע כזה. שהעיפו אותו עם תותחים מאוד פרימיטיביים, והעיפו אותו מרחק של מאות מטרים, וכשהוא היה עומד, הוא היה מצליח לקחת את זה בזרועותיו ולהעיף את זה בחזרה אליהם. רבי עקיבא אומר שהוא ראה את זה במו עיניו, יכול להיות שזה בסוף, כשאיבד את התנופה, זה עדיין, רק להרים אבן כזאת זה משקל כבד. ומסופר, אתם יודעות שהצבא של בר כוכבא הצליח להביס, להשמיד שני לגיונות. יש המון עדויות ארכיאולוגיות לעוצמה של הקרבות, משום ש... אני קראתי שהפעם הראשונה שצבא רומי הגיע לסנאט, תמיד מצביא מנצח היה אומר, נפלה, אני יודע מה, כיפה נפלה, כיפוף נפלה, שלום לקיסר ולגיונות. כשהוא בא ואמר נפלה יהודה, אז הוא לא אמר לה שלום לגיונות, משום ששני לגיונות, לגיונות זה צבא, לגיונות זה צבא שלם, שני לגיונות הושמדים לחלוטין על ידי לוחמי בר כוכבא. לוחמי בר כוכבא הם נתנו לרומאים פייט שהם לא הצליחו לעמוד מתוכו. איך יודעים את זה? בגלל שמוצאים, בחפירות הארכיאולוגיות מוצאים הרבה מאוד אבני לגיון. יש דגלים, הדגלים לא נשארו 2,000 שנה. אבל היה להם אבנים שסיטטו את הסמל של כל לגיון על האבנים האלה, ורואים שהיו פה באותה תקופה, אפשר לזהות זה לפי הקדים, לפי החרסים, באותה תקופה היו פה לגיונות מאנגליה, מגרמניה הגיעו לפה לגיונות. יודעת מה זה להסיע לגיון שלם מאנגליה לפה באמצעי תחבורה של אז? זה שנים לוקח, זה חודשים. אבל הרומאים לא יכולו להפסיד, הרומאים הפסידו פעם, הפסידו עוד פעם, הם לא יכולו להפסיד. למה הם לא יכולו להפסיד? כי אם ארץ אחת הם יפסידו במרד, אז כל האימפריה הם תתמוטט. ולכן הם נלחמו נגד בר כוכבא, מלחמה לחיים ולמוות, הם עשו את הכל, ובסוף ביתר ניצחה. אבל עוצמות החיים של אנשי ביתר, הם היו לא יאומנו, ואנשי ביתר היו מלאי תודעת שליחות, מלאי תודעה לאומית. הם הבינו שזה הקדוש ברוך הוא שתה להם את התעוזה ואת השרירים האלה. זה לא סתם ככה. ולכן הם הצמיחו את העצים האלה מתוך האדמה. אז בואו נפיק לקחים. שלמה חרבה ירושלים? בגלל שנאת חינם, נכון? וכולם מבינים שלא כדאי שנאת חינם. זה דבר נורא, זה מפיק את ירושלים. ואיך בונים את ירושלים? באהבה. לתקן את שנאת החינם הזאת. אבל... מה הלקחים שנפיק לגבי טור מלכה וביתר? למה טור מלכה וביתר חרבו? וגם מה הם חרבו? בגלל דבר טוב, נכון? ובירושלים קרה דבר נורא. הסיפור עם בר קמצא מבטא שנאת חינם. נבין עוד מעט, נסתכל בזה קצת יותר לעומק. אבל טור מלכה, כל הכבוד להם. איזה לקח נפיק? איזה לקח אפשר להפיק? מה, שלא אותו משפחות מוכות ילדים? מה? שזה לא אותו מה שהתפילות שלהם? זה לא אותו? הם אנשים, בתור מלכה זה אנשים מלאי, שאנחנו מלאי הארץ עליהם. כתוב על ארץ הצבי, נכון, שהיא המין הזה, שאל אותו איך זה יכול להיות, והוא אמר שארץ ישראל נמתחת. אז פעם קראתי סיכום של רבנית חנה טאו, אני רואה שיש פה תמונה שלה על הקיר. אז היא אמרה את הרעיון, הסבירה את הרעיון, למה אומרים על זה שארץ ישראל היא ארץ הצבי בדיוק בגמרא שם. זה לא רק בשביל המין הזה, זה בשביל העיקרון. כי ילד אחד, הוא צריך תשומת לב מלאה של אבא ואמא שלו, לגמרי. ואז נולד ילד, והוא לוקח חצי מתשומת הלב, נכון? ואז, אני זוכר שהבן הבכור שלנו היה בוכה בלילה, אז היינו עושים חצי-חצי. אחרי זה שני ילדים היו נולדו לנו, אז אחד אני, אחד היא. ואז אמר, מה יקרה כשיגיע השלישי? מה נקרא לשכנים? מי יחזיק אותו? אז זו שאלה מעניינת. הגיע השלישי, הגיע הרביעי גם, הסתדרנו ברוך השם. אבל הרבי חנתה אומרה שאימא זה כמו ארץ הצבי. אימא זה כמו ארץ ישראל, או ארץ ישראל זה כמו אימא. שאלה של השקפה. שכל ילד צריך את כל אמא לגמרי. הוא לא יכול לקבל שליש אמא, רבע אמא, חמישית אמא. כל ילד צריך שאמא תהיה לגמרי שלו. ומה קורה כשאני נולד עוד ילד? מה קורה? קורה נס כזה. אף אחד לא מבין, אבל אמא פתאום מתרחבת, פתאום יש לה עוד מקום. היא נותנת את כולה לילד הזה ואת כולה לילד הזה. זה לא מסתדר לכם מתמטית? נכון, אבל לא כי זה מסתדר. קורה נס כזה. גם איך כל כך הרבה אנשים בארץ ישראל זה לא מסתדר. ארץ הצבי, כשבעניה באים אליה, פתאום היא גודלת למקומות שהיא לא ילדה על דעתה. אז פיזית, ב-24 שעות יש לה רק 24 שעות. אבל איפשהו, אמא האמיתית יודעת להעניק את התחושה שהיא, שכל ילד שלה הוא בן יחיד, כמו ארץ ישראל. זה מה שהיה בביתר. זה מה שהיה בתור מלכה. הם רצו משפחות כאלה, כי אף אחד לא הרגיש שם מקופח, ואף אחד לא הרגיש שם זנוח, ואף אחד לא הרגיש שלא טיפלו בו, והוא לא היה חשוב, ולא התייחסו אליו. היה פלא אדיר כזה. היו אנשים מדהימים בתור מלכה. כל כך רוצים ללמוד מהם. והם נהרגו בגלל מה? בגלל המדהימות שלהם. הם לא עשו שום שום עבירה. לא הייתה שנאת חינם. איפה אפשר? אין מה להעביר להם ביקורת. למה הם נלחמו על התרנגולת הזאת? כי התרנגולת הזאת זה רוח הפעם, זה לא תרנגולת. זה פרק תהילים בצורת תרנגולת. הם לא יכולו לוותר על זה. אז מה אנחנו באים אליהם? למה הם נהרגו? ואותו דבר תור מלכה. אותו דבר ביתר. ביתר נהרגו בגלל העצים האלה, אבל העצים האלה זה מסירות הנפש. הם ידעו שהכוחות האלה לא שייכים להם, שייכים לאלוקים. ולכן הם גייסו את הכוחות האלה למען נצח ישראל, למען מלחמה ברומאים, למען בניין בית המקדש. אז הם היו מלאי תודעת מקור הגבורה שלהם, למה זה שייך, הם היו כלל ישראלים. אז למה הם צריכים למות בשביל זה? זאת אומרת, ירושלים ברור למה הם מתו. אבל למה? איזה לקח נפיק? שלא יהיו לנו משפחות גדולות, שלא נגייס את החיים שלהם למען נצח ישראל. מה נעשה עם זה? שתי שאלות. והכותרת של הגמרא היא ככה. הגמרא לא אומרת שעשו סיפורים. סיפור על ירושלים קם דבר קמצא, סיפור על תור מלכה והתרנגולים, סיפור על ביתר והיתד של הגל. לא ככה. הגמרא אומרת כותרת. בבת אחת את שלושת הכותרות, קמצא בר קמצא, תור מלכה, ביתר, ואז מתחילה לספר. מה זה אומר? מה זה אומר? שאין פה שלושה סיפורים נפרדים, שיש פה מהלך, נכון? מה הקשר? מה היסטורי דרך אגב, תור מלכה חרבה כמה שנים לפני בית המקדש, עשרות שנים לפני בית המקדש, וביתר חרבה כמה שנים עשרות, ביתר זה 60 שנה אחרי קורבן בית המקדש. תור מלכה היא בצפון, היא חרבה לפני, ירושלים באמצע חרבה באמצע, וביתר בדרום וחרבה אחרי. אצלנו היסטורית רק בשביל לסדר את הנתונים. אז בשביל להבין את המסר של הגמרא, כל הדברים שאני אומר זה דברים שכתובים במהר"ל בנצח ישראל פרק A, וגם קצת בא, בעיקר פרק A. אז בואו נראה את הסיפור שחז"ל סיפרו לנו כדי להבין מה זה שנאת חינם. הקמצא בר קמצא, חרבה ירושלים. מה הסיפור? הסיפור שהוא הזמין אותו לסעודה והוא בטעות הגיע ומאוד נעלם, הוא לא כועס על האיש שגירש אותו מהסעודה, נכון? הוא כועס על זה שישו שם חכמים ולא מיחו. הוא אומר, ישו שם חכמים ולא מיחו, סימן שנוח להם. ואנחנו באמת מלאי פליאה. איך יכול להיות שבסעודה הזאת שבו חכמים? מי זה החכמים שישו שם בסעודה? זה חכמים שחיו בזמן בית המקדש. איך קוראים לחכמים שחיו בזמן בית המקדש? הוא אומר, תנאים, נכון? תנאים ישו שם. אפילו שם של אחד מהם אני יודע, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. תנאים ישבו בסעודה הזאת, ורואים על בנת פנים מעין כמוה. מישהו מוכן לשלם את כל הסעודה? כמה עולה חתונה? 40,000, 80,000, תלוי כמה את רוצה לבזבז לפח את ה... לא משנה. אבל חתונה עולה הרבה כסף, ואם הוא היה מוכן לשלם את כל החתונה, סימן שהוא היה פגוע מאוד מאוד. זה הייתה על בנת פנים שגרים אותה. ועשרות או מאות משתתפים, ואף אחד לא אומר מילה. אף אחד. כשמישהו ייקח את בעל הבית הצידה, יגיד לו, אחי, תשמע, לא נעים. אתה משפיל, אתה מלבין פנים ברבים. זה כמו לרצוח, זה לא יכול להיות. תגיד משהו. כשמישהו עלה ויבוא לדרכן, תגיד לו, אחי, אני יוצא איתך ביחד. פדיחה, סליחה. אף אחד לא דיבר מילה. למה? אחד קשר את הסרוך. שני פתח את הסרוך. שלישי על החבות האור. נביא אחר לקטור, 50 בדיוק יסתכל על הזוף של התקרה, כל אחד שיחק אותה כאילו ראש קטן, אבל זה תנאים, זה לא יכול להיות. משפילים פה בן אדם, בסדר, טעות, יאללה, נו, מה קרה לך? זה כל כך חשוב להיות. למה חכמים, אני לא שואל מי זה האיש הזה, אני שואל, לא שואל בר קמצא, אני שואל לכם, למה חכמים מתנהגים בצורה שכל כך לא היינו מצפים, היינו מצפים למשהו הרבה יותר בסיסי? אז מה התשובה, מה הרעיון שלכם? למה התנהגו ככה? כן? כן, הם היו אנשים גדולים. איך זה יכול להיות? אולי לא יודעת. שכנעת אותי. לא, את מעצימה את השאלה, את חיה אותה הרבה יותר ממני. איך זה יכול להיות? אז בוא נראה מי זה הבחור הזה. זה אחד התפלצות המכוערות ביותר שקמו אי פעם בהיסטוריה, נכון? המנובל, המתונף הזה, אין לי מילים, אני רוצה להגיד מילים יותר מכוערות ואין לי. זה משהו זוועתי, בגלל שהעליבו אותו, אתה יודע מה הוא עושה? הוא הרס לבית המקדש. מפלצת שחיית מחמד לעומתו. מנובל ברמות, בגלל שהעליבו אותו, בגלל שאף אחד לא מחה, הייצוב הזוועתי הזה הוא לא אויב מהחמאס פרפרים מתוקים לעומתו. הוא הלך לקיסר הרומי ושכנע אותו לעשות מלחמה, הרס בית מקדש, הרג מיליונים, הגלה אותנו עד היום הזה, הכל הטיפוס המיועץ הזה בגלל מה? שאף אחד לא מחה. וואלה, מה קרה? נפלת המוח, וזה צריכים כולנו להיות בגלות בפעם שלה? זה טיפוס. תגידו מיכל, אני אלך לקיסר ואני אשין עליהם. מה אתה חושב? קיסר זה דונלד טראמפ, נכון? כל מי שבא מקבל איתו פגישה, עושה איתו סלפי חופשי, מה את חושבות? זה אני אלשין אצלו. מה זה אלשין אצלו? מדובר באחד שיש לו קשרים עמוקים מאוד עם הקיסר, נכון? למה יש לו קשרים עמוקים עם הקיסר? אולי הם לומדים חברותא ביחד, נשיאת שערים? אולי ואולי הוא... פגע גם בו, אולי. למה עושים את זה, את שואלת? נהגו לנקום גם כשזה פוגע בנו. זה ככה כתוב בהלכות נקמה. זה איך שאדם נוקם, הוא שורף את הכל. קוראים לזה תמות נפשי עם פלישתים, מכירה את זה? גם לי, גם לך לא יהיה. האם הלא אמיתית. הוא דמות בדיונית כנראה, לא היה דבר כזה מכוער. אבל יושבים חז"ל בסעודה, ומי נכנס פתאום לסעודה הזאת? האדם מצחין ביותר, לא יכול להיות שהוא עדיף מכוחות של אפטר שיב. המבחינה הרוחנית, פחד אלוקים, זה הרי מלשין, מלשין של האסס, אני יודע, של הגסטאפו. ואיזה פחד הוא הגיע, כולם נכנסו לפאניקה, איזה תיקים הוא הולך לתפור לנו פה. איזה השמצות הוא הולך, איזה עיתונאי אחד שבא לבקר בה, זהו, תמיד, הלך עליי. שאלה כתובו שיש לי שלוש קרניים שם, זה לא קשור בכלל למציאות. יש פה מי שבא, הוא מגיע, מה הבדיחה הזאת שהוא מגיע לסעודה, מה? הוא אויב, הוא בר, דבא, והשנאה פה, האיש שהזמין את כולם זה איש שמזמין את חכמים, חז"ל העריכו אותו מאוד, ואם האיש הזה יהיה שונא, הוא לא שונא בגלל שהוא תפס את החנייה. עם כל האתגר הקשה שבדבר, כנראה היו דברים גדולים יותר, הוא כנראה שונא שלו על רקע רוחני, על רקע מוסרי, זה טיפוס שאסור שהוא יהיה פה, אסור שהוא יהיה פה. זה חילול השם! ושמישהו יקום באומץ ויעיף אותה החוצה. למה אף אחד לא נכנס? אף אחד לא האמין לו בכלל, שמה? שהוא בא להיות איתנו. מי סופר אותך? אתה שונא אותנו, אתה כל החיים נלחם בגללנו, אתה מיכל מקים את הפורום החילוני ואתה נלחם בה. הדתה? אומרים לזה, כן. ואתה עושה פתאום אתה בא, מה מי קונה? ברור שאתה בא. לתככים, אף אחד לא חשב שהוא כזו מפלצת שיהיה לך לעשות מלחמה, סופו ידל תחילתו, אבל אמרו, אתה שקרן ואין, אנחנו לא מאמינים לך, לא מאמינים לך. הכל בבלת, הכל שקר, הכל רמייה. הייתה פה איזו תוכנית טלוויזיה מאוד מאוד מצחיקה, יש תוכניות איזה מאוד מצחיקות. מאוד, על אחד אמרו שהוא שמן, אחד שהוא רזה, אחד שהוא צולע, מאוד מצחיק. אז הם רצו, ביקשו מראש המועצה פה לעשות תוכנית על אחד התרבות, ובחש... שאלו אותי, אמרת שהיא לא להסכים בשום אופן, אז אחרי זה הוא ניסה לעשות בדיחה, למה קריאת רב לא הסכים, אז זה כאלה שאין אמון בהם, טיפת אמון במילימטר. וסופו הוכיח על תחילתו שהוא מנובל מארץ המנובלים, וברור שחכמים ישתקו, מה השאלה? הם רוצים להיזהר ממנו. אי אפשר להיות נחמדים אליו, אי אפשר, הוא מנובל. תראי, הם לא חשבו שהוא ילך להרוס בית המקדש, יש גבולות. יש גבולות, תורידי 80% זה עדיין מפלצת. הם לא חשובים, ברור שהוא בא לסכסך, בא להקוץ, הוא בא ללכלך, בא להגיד לכולם, הייתי שם והם הרבנים האלה, תנשו את הזקן אחד שלך. לא יודע מה הוא יגיד. אז הם בכלל לא נתנו צ'אנס, הם אמרו אין סיכוי לדבר איתו יפה, גם זה לא יעזור. זה עבוד מראש. כן. מה את אומרת, למה הוא בא? למה נשמע בסיפור שכן? ככה נשמע לך, כי הוא נפגע. נכון, לא יאומן, אבל כן, הוא בא בתמימות. הם פספסו והיה להם את כל הסיבות טובות בו הם פספס. כי הוא יושב ראש הפורום, הפורום החילוני, נכון? כי הוא ראש מפלגת איזה? לא יודע, בלי שמות. כי הוא תחמנה, הוא תחמנה, מה? אבל לא נכון, הוא בא באמת. הוא בא באמת, הוא היה בהלם. כשהוא הזמין אותו, הוא היה בהלם. מה, הוא מזמין אותי? זה לא יכול להיות. אבל אני שונא שלא, אנחנו נלחמים. הזדהו את המדינה מה זה, אבל הוא הזמין אותי? וואלה, אני בא. וואלה, אני בא. כי מה? כי הוא אח שלנו, מה לעשות? כי הרבה דברים אפשר להגיד על בר קמצא, אבל הוא יהודי. ובלב שלו הוא בן של אברהם קרב יעקב. והבחירה שלו הייתה להתנהג בצורה קטסטרופלית, הפוך מאיתנו, אבל כששלחנו לו הזמנה, בטעות, אבל פתאום הלב שלו נפתח. הוא אמר, וואלה, אני הולך. וכשהתבררה הטעות, הוא עדיין רצה להיות חלק מאיתנו. לא יאומן, לא יאומן. חזר בנו כזה סיפור, בואו תראו את הדמות של הסיפור. שכמה שאת חושבת שהוא אבי אבות השמאלנים, ואני לא יודע מה, הוא אח שלנו והוא רוצה להרגיש אותנו ביחד, והוא מצדח, הוא אומר, תעשה לי טובה, תעשה לי טובה, ואף אחד לא מאמין. ואף לא את עובדות למה אף אחד לא מאמין. כי כל החיים הוא סיפק הוכחות לזה שלא מאמין. אי אפשר להאמין, שאלו בערב נסחל, לא יגיד אין מצב. הוא לא כעס על זה שזרקו אותו. הוא לא כעס על זה שזרקו אותו. הוא כעס על זה שאף אחד לא מאמין לו. אפילו אחד לא אמר, וואלה, אולי יש סיכוי. אפילו אחד.
לא, אחרי
שהוא חייב את המידע
שהוא
אולי... לא, אחרי שהוא חייב את המידע ש... הוא יהודי? תראה, יהודי יש שתי קטגוריות מה זה יהודי. אמא שלו יהודיה, אז הוא יהודי. מי שאמא שלו יהודיה, אתם יודעות שגברים לא רלוונטיים בנושא הזה. מי שאבא שלו יהודי הוא לא מעניין אותנו בכלל, מעניין אותנו רק האמא. מי שאמא שלו יהודיה, שיחריב 8 בתי מקדש, שישאר יהודי. זה ההלכה אומרת, או מי שיתגייר לפי ההלכה. זה one way, אתם יודעות, אי אפשר לחזור. כן, הוא יהודי. הוא אח שלנו, יש לנו אחים מפלצתיים לפעמים, יש לנו אחים מכוערים לפעמים. אבל הוא אח שלנו, אתם יודעות מה זה אח? מה זה אח? את החי אנחנו מבקש. מתי את אומרת אח? כי את חוטפת מכה, נכון? את אומרת אח. כתוב בשיר השירים, אחות לנו קטנה. המדרש אומר, מי זה האחות הקטנה שלנו? זה אברהם אבינו. למה קוראים לאברהם אבינו אחות? למה? שאיחה, א' י' א', שאיחה את כל העולם כולו. נכון? כך זה אחים ואחיות. אני לא מכיר את הסיפור האישי שלכם, אבל אחים ואחיות זה כאלה שבאותו חדר, למה? ככה. תקעו אותם, אפשר להגיד, נכון? זה אלה. אני מקווה שאתם לא עשיתם קו באמצע החדר להגיד עד פה זה שלך, עד פה זה שלי. אבל היה לכם חשק בטח כמה לפעמים בחיים. אחותך וזאת כנראה היצור שרב איתה יותר מכולם, יותר מהשכנה ויותר מהנועדה. כי הייתי את הכל מהם ביחד, ולפעמים הרגש, כמו שהחוקר הזה אמר, שהביאו אישה זרה ואמרו, איזה יופי, אחות חדשה יכול להיות. אם היית בחורה בכלל, זה עצומת לב שלך, והיא לקחה לך אותה. יש הרבה הסברים למה אחות זה לא טוב, אבל אחות בסוף, בסופו של דבר זה מה? אחות זה, יש את כל הסיבות להרגיש קרוע. אבל זה כוח שמחבר את כל הקרעים ביחד. אחותך לא חייבת להיות החברה הכי טובה שלך, היא לא חייבת בראש שלך. יש כאלה מצבים שגם החברה שלך, בסדר. אבל הרבה פעמים לא. מאוד בבית אחד כמה אלים, את אומרת, וואלה, מה הקשר, אלוקים? אבל אלוקים איפשהו יודע מה הקשר, אתם כולכם תהיינה בריאות עד עולם, אבל כשמישהו צריך תרומת איברים, חס וחלילה, ההורים לא יכולים לתרום, אתם יודעות? למה? כי המטען הגנטי של אמא הוא רק חצי. תרומת איברים היחידה, אתם כולכם תהיינה בריאות עם כל עם ישראל, אבל היא רק מאח או אחות, כי עם אותו מטען גנטי, גם מאבא וגם מאמא. אחים, טוב שחל קרוב מאח רחוק, נכון? נכון, אבל ברגעים הקשים של החיים מרימים טלפון לאח ולאחות. שכן קרוב זה עם מי צוחקים, עם מי באותו ראש, עם מי יוצאים את איום, לא תמיד זה אחותך. לפעמים אחותך מעצבנת, לא אחותך? אז זה האחות של השכנים. יכול להיות, תראוי באיזה גיל. אבל החותך זה החותך, זה לא יעזור. באחווה יש משהו, כשיוסף אומר את אחי אנכי מבקש, הוא לא מתכוון שהוא הולך לעשות אתם צחוקים. הוא יודע שיש הרבה קרעים ביניהם, אבל אני גם מחובר, מה אני אעשה? הם אחים שלי. הם אחים שלי, מותר להיות חברים, אבל זה לא קשור. אחים נשארים אחים לנצח, אחרי 120 ההורים הולכים לעולם יותר טוב, ואחים נשארים ביחד, באמת, כל אחד יכול למקום אחר. וכשמתווכחים לפוליטיקה, וואו, אבל אנחנו אחים. ואח לצרה יוולד, כשיש צרה ויש מצוקה, מי ייתן לך את כל החסכונות שלו, ומי יעזוב את העבודה ולא לטפל בך? זה אח, אז הבר קמצא הזה הוא אח שלנו. הוא אח שלנו. והוא עשה הכל כדי שנשנא אותו. באמת מגיע לו את הכל, בריבית מגיע לו. אבל מה לא מגיע לו? אדישות, אדישות לא מגיע. זה שכועסים עליי, אומר בר קמצא, אני לוקח. אבל זה אחד לא בא למחות, אחד לא נתן סיכוי שאולי באמת אני רוצה להיות אתכם. לזה חזר קוראים שנאת חינם. שנאת חינם זה שנאה, יש שנאה שהיא אמיתית, היא לא בחינם. השנאה לבר קמצא היא לא בחינם. וואו, מגיע לו. בריבוע מגיע לו. אבל יש משהו בחינם. יש משהו שפוגע באחווה, יש משהו מאבד את האמון. יש משהו שנהייתי זר אליו. יש דבר שנקרא אח זר, נכון? יש אח טוב החסד, יש אח זר. וכשאח נהיה זר זה אכזרי מאוד, כשאח נהיה זר זה אובדן. אנחנו בתוך המשפחה, בתוך המשפחה מותר לריב ומותר לצעוק ומותר להעלה ומותר לעשות ברוגז, מותר. מה אי אפשר? מה? להיות אדישים. זה אי אפשר. זה אי אפשר. משום שזה אחיך. בגנים, בלב, בנשמה, אנחנו שייכים אותו שלא חייבים לחשוב אותו דבר. ממש לא. אבל אנחנו אחים. שנאת חינם זה לא שנאה. מותר לשנוא, צריך לשנוא, צריך לריב לפעמים. אולי, אבל זה את אח שלנו. וזה אחרת לגמרי. אח שלנו, פרשו דבר שבסוף, לפני הכל ואחרי הכל, אני מחובר אליו, אני מאמין בו מהמשפחה שלי, מהמשפחה שלי. יש סיפור על תלמיד חכם מאוד גדול, קראו רבי שמעון סטרליץ, היה צדיק מסתם. אתם מכירות אותו עוד התשובה הצהוב, אז בסוף יש מאמר שהוא כתב. היה אחד מהתלמידים הקרובים של הרב קור, גם בנסתר, גם בנגלה. לא ככה כך מכירים אותו. היה בירושלים תלמיד חכם מאוד גדול, בגמרא, שפעם בשבוע בעל הקבוצה של תלמידי החכמים שומע את השיעור שלו. היה מעביר שיעור מאוד עמוק בגמרא, ואחרי שנגמר השיעור היו זורקים לו איזה שם של אחד מהציונים, המזרוחניקים אולי, והוא היה קוטש אותו, היה מאוד אנטי-ציוני, קוטש אותו. אז פעם אחת אמרו את שם של אחד מנהיגי המזרחי, שהיה קרוב משפחה שלו. ותלמיד חכם הזה אמר, הלבן לא יכול לדבר, משפוחה. אז מה זה משפוחה? כן, למרות העברת המזהות. והרב שמעון סטרליץ לא יכול להתאפק, הוא היה צעיר. הוא קפץ ואמר לו, זה בדיוק ההבדל בינך לבין הרב קוק. אז הוא אמר, מה? הוא אמר, אצל הרב קוק כולם משפוחה. כולם משפוחה. מה את משפוחה? אם משפוחה זה יכול שאת כועסת. את לא מטייחת כלום. אבל זה החותך, מה אתה עשי? זה החותך. כשאחותך עושה שטויות, את יכולה לצרוח, את יכולה לבכות, את לא יכולה לצחוק. את לא יכולה להיות אדישה. אדישה זה מוות, אדישה זה להרוס את האחווה. וכשאני אדיש לכאב של מישהו אחר בעם ישראל, אז אני תולש את עצמי מעם ישראל. אז אני מחסל את עם ישראל. לא, הוא בעבירות שלו, הוא לא יכול לחסל את עם ישראל. עבירות אי אפשר לחסל את עם ישראל, גם אם הוא שרד את המקדש. אבל בלב, אם אני מייצר אדישות, הוא לא מעניין אותי שיש ימות, לא מעניין אותי, זה אמירה זוועתית, 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 שהיא מחריבה את ירושלים. אז יש שם תלמידי חכמים גדולים פי מיליארד יותר ממני, שהם פגשו מישהו מנועץ ומחולל, אבל הוא בא באמת, אם הוא בא לתחמן, אז הוא בא לתחמן, אבל הוא באמת, הוא בא באמת, לא יאומן. למה לא יאומן? כי איבדנו את האחווה. ואם אנחנו מאבדים את האחווה, אז כבר לא מאמינים. אבל אם יש אחווה, אחווה זה משהו אמיתי. אז האחווה אמורה לשדר לנו בלב מתי באמת, אז תזרקו אותו. אל תגיד לו, אחי מצטער, אנחנו זורקים אותך, כי אנחנו פחדים שתנשים, תמיד. מישהו פה צריך לתת יד, מישהו פה צריך להגיד סליחה, אדוני, מישהו פה צריך להגיד לא נעים. לא יכול להיות שכולם אומרים, וואלה, הגזר שגרש אותו, לא יכול להיות. הוא באמת רצה, עובדה שהוא מוכן לשלם כל כך הרבה. זה לא יאומן הסיפור הזה, אולי הסיפור הזה לא יהיה לנו נברא, אבל הסיפור הזה נבנה כדי לספר לנו מה זה, שנאת חינם.
אבל אולי
יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל אם זה החותך, אבל אם זה החותך, אז משהו בלב שלך יגיד לך, הלו, עד כאן, עד כאן. יכול להיות שאת צריכה להכאיב לאחותך, יכול להיות. אבל את בוכה ביחד איתה. זה לא חמאס. יכול להיות, אנחנו היום נמצאים במלחמת תרבות. יש לנו אויבים במלחמת תרבות הזאת. אבל זה אחים. זה אחים שלנו, וצריכים להיות חכמים ומקצועיים ולזהות בדיוק את הבעיה. אבל לא לשכוח שזה אחים שלנו. זה אחים, הקשר שלנו אליהם יותר גדול מכל הקורבנות שלנו. ואם מישהו מנתק, תולש את עצמו מהאחווה הזו, תולש את עצמו מאלוקים. למה? אבל הוא כזה מנוון. שאליתי, מה זה? מה זה מעצבן שמה? שההלכה אומרת שמי שאימא שלו יהודי, יהודי, יהודי. איך יכול להיות יהודי כשהדעות שלו כאלה עקומות ומטופשות? אז אפשר להחליט שולחן אורך אם את רוצה. אבל אם את רוצה להחליט עם השולחן של אלוקים, אז הוא קבע לך מי האחים שלך. והאחים שלך יכולים לחשוב מחשבות נוראיות עלייך ובעצמם. אבל הם אומרים, טוב, אז תתווכחי, תריבי, תצעקי מה שאת רוצה. אבל את אחות, אי אפשר לא להיות אחות. ולא להיות אחות שוב, אחות זה, אמרתי לך, זה כנראה מי שרבתי את הכי הרבה על הבובה ואני לא יודע על מה. אבל בסוף, בסוף זה הקשרים הכי 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 עמוקים. זה לא טוב, מה טוב? יותר כיף חברה מהמדרשה או אני לא יודע מה. עוד שיותר כיף לך לשב איתה ולהסחבק. אבל הקשר הפנימי, הפנימי, לא הבחיר, הסגולי, זה אחים. אז על זה חרבה ירושלים. ולמה תורמלכה חרב, חרבה, ולמה ביתה חרבה? למה מחרבו? על קמפה ובר קמפה הם חרבו. הם לא חרוץ חרבו בגלל תרנגוי ובגלל שקד ומפגל, בדיוק הפוך. הם חרבו על קמפה ובר קמפה. על קמפה ובר קמפה חרב, חרב הכל. כי אם יש קמפה ובר קמפה, פרושו את דבר, אנחנו לא מזהים את עצמנו כחלק מכלל ישראל. אנחנו לא באים באופן הראשוני, לפני כל השיפוטים שלנו, זה היחידה הזאת שאלוקים קרא לעם ישראל. אנחנו ביחד, לפני הכל, ביחד. כמו בצהל, בצהל ביחד, זה לא משנה חילונית, שמאלנית, ימנית. זה לא קשור, זאת המשימה, למען, זה לא קשור, כולם נותנים את הכל ביחד, ביחד, ביחד. אחרי זה תתווכחו כמה שאתם עושים. אבל קודם כל האחווה, האחווה זה מילה כואבת, זה אח, זה כואב, נכון? לפעמים את חוטפת מכות, אבל זה... מאחורי את הקרעים, זה משהו שכל הקרעים שבעולם לא יצליחו להרוס אותו. אנחנו נמשיך להיות ביחד, זה משהו קדוש, שקוף כמעט, אבל קדוש. ואם אין אחווה, אז כל היראת שמיים שלנו וכל האידיאלים שלנו, לא רק שלא יעזרו לנו, הם יהרגו אותנו. כי התרנגולת והתרנגולת האלה הם שווים, ביתר ותורמלכה שווים רק עם מה? רק אם אין שנאת חינם. אם אין שנאת חינם, אז אחרי זה בואו נהיה דוסני ובואו נהיה אידיאליסטי. ובואו נהיה צדיקים, ובואו נפרה, ובואו נבנה משפחות מדהימות. אבל אם יש שנאת חינם, אז הכל רקוב. ואז לא רק שהמצוות שלנו לא יעזרו לנו, אלא מה? הם בעצמם יפילו אותנו. הם בעצמם יגרמו לנו להתקע בגאווה, ולעשות שטויות וטעויות, ולהביא לכל מיני רומאים חס וחלילה עלינו. מה הגמרא מספרת? מה לא מספרת היסטוריה? למה הגמרא מספרת איך נחרב בית המקדש? היא רוצה לתת לנו כלים כדי לבנות את בית המקדש מחדש. אז זה מה שהגמרא אומרת. אל תרוצו לבנות לי את תורמלכה ולא את ביתר. אל תתחילו לעסוק בכל מיני דברים. תעסקו קודם כל במה? בתיקון לשנאת חינם. תעסקו קודם כל בהעמקת הזהות, קודם כל באחווה, ביחד, אנחנו ביחד. ורק מתוך זה, זה לא זמני, זה בסדר החשוב, רק מתוך זה מה? רק מתוך זה יהיה מקום ויהיה תפקיד. לכישרונות של האיכות ושל הכמות ולשפע ולתפילות ולברכה. ואז נוכל לבנות בעזרת השם שנזכה לראות בבניין הכל טוב סלע.